בדף הזה נלמד כמה ענייני מוקצה. שבס קוף חוף ג', אנחנו מתחילים 8 שורות לפני סוף העמוד הקודם. למדנו במשנה, נוטל אדם קורנס ומפצע בו את האגוזים. מה הכוונה? אמר רב יהודה, קורנס של אגוזים, דווקא קורנס שהוא מיועד לאגוזים, אותו אפשר לקחת לפצע בו את האגוזים. אבל קורנס של נפחים, שמלאכתו לאיסור, לא, אסור להשתמש איתו לצורך פיצוע האגוזים. למה? כוס עבר, דבר שמלאכתו לאיסור, אפילו לצורך גופו אסור. מה הכוונה לצורך גופו? הוא צריך את הכלי כדי להשתמש בו, האדם צריך להשתמש בו, לעשות איזה מלאכה של אתר עם הכלי, עשו. אמר לו רבא, אלא מעתה סיפה. תמשיך בהמשך המשנה, מה כתוב? ואת הרחת ואת המלגז לתת עליו לקטן. האם אתה יכול להסביר שמדובר ברחת ומלגז שמיועדים לאכילת קטן? רחת ומלגז מי מייחדלי לקטן? אז ודאי שמדובר ברחת ומלגז שמיועדים להפוך איתם את התבועה, וזה כלי שמלאכתם לאיסור. אלא אמר רבא, קורנס של נפחים מותר לקחת אותו לפצע בו האגוזים. כסבר, דבר שמלאכתו לאיסור, אם הוא לוקח אותו לצורך גופו, מה פירוש? הוא צריך לעשות איתם מלאכה, גוף של מלאכה של אתר? מותר. אז עולה לנו יסוד, נחלקו כאן רב יהודה ורבא, האם מותר בשבת לקחת כלי שמלאכתו לאיסור ולהשתמש איתו לצורך גוף של מלאכה שמותרת בשבת? אית ואבי אל רבא, איך אתה אומר שמותר להשתמש עם כלי שמלאכתו לאיסור לצורך אתר? מדוחה, מדוחה זה מכתשת שקודשים בשום. אם יש בה שום, אז כיוון שיש בפנים שום, אז כביכול היא תפלה לשום, היא משמשת את השום, אז לכן מטלטלים אותה. ואם לאו, אין מטלטלים אותה. מה זה אין מטלטלים? לשום צורך, אפילו אם הוא צריך אותה למשל לשבת עליה. אז מה אתה רואה? שכלי, כיוון שמלאכתו לאיסור, מלאכתו זה לטחון, לשחוק את השום, אז כלי שמלאכתו לאיסור אסור להשתמש בה אפילו ליתר. אמר לו, תירץ לו רבא, לא, הברייתא הזאת של מדוחה, האמני רב נחמיה היא. דאמר, בדף הבא יהיה לנו את שיטת רב נחמיה. רב נחמיה סובר, אין כלי ניטל אלא לצורך תשמישו. אפילו בגד, אסור לטלטל בגד רק אם אתה רוצה ללבוש אותו. אתה רוצה לשים אותו ככרית, אסור. רק לצורך של התשמיש המיוחד לו. טוב. אז הוא שואל קושיה ממקום אחר. איתווה. הברייתא הזאת נאמרה במסכת ביצה. שם נחלקו בית שמאי ובית הלל, האם מותר לקחת את העלי ולקצב עליו את הבשר, לחתוך את הבשר לכבוד שמחת היום טוב. בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. אז כתוב שם כך, ושווין שאם קיצב עליו בשר, הוא כבר גמר לחתוך עליו את הבשר, אז כבר אין פה עניין של שמחת היום טוב, שאסור לטלטלו. כיוון שזה כלי שמלאכתו לאיסור, אסור לטלטל את זה. גמרנו. משמע, שאפילו אם הוא רוצה להשתמש עם זה לדבר של היתר, כיוון שמלאכתו לאיסור, אסור יותר לטלטל אותו. אז אומרת הגמרא, הרבי רצה לענות לו, סבר לשינוי אלי, שגם הברייתא הזאת הולכת כרב נחמיה. אבל כיוון דשמעה להודה, אמר רב חינא לבר שלמיה משמי דרב. הוא אמר יסוד, הכל מודים. גם רבנן שחולקים על רב נחמיה, ומתירים לטלטל כלי אפילו ללא, לא לצורך תשמיש המיוחד לו. מסיכה, זיירה ומזורה, שלושתם, השם הזה סוגי כלים של הצבעי, אלה שהיו צובעים צבע. אז הכלים האלה, כולם מודים שאסור לטלטל אותם. למה? דכיוון דקפיד עליו מייחד להו מקום. החנמי מייחד להו מקום. וכאן יש לנו מושג חדש של מוקצה, מה שנקרא במקום אחר, מוקצה מחמת חיסרון כיס. אם יש לבן אדם דבר שהוא מקפיד עליו, לא להשתמש בו סתם. למשל, פעם מצלמה זה היה דבר מאוד יוקרתי. אז היו מניחים את זה בארון, בצד, ולא נותנים לכל אחד לגעת בו. רק כשהיו רוצים לצלם, מורידים את המצלמה. אז הוא מייחד לזה מקום. או למשל, מוהל, יש לו סכין מיוחדת. הוא לא נותן לאף אחד לחתוך איתה פירות וירקות. הוא שומר עליה מאוד, רק למילה. כי אם יחתכו בשעה דברים, אז תיפגם, מחול שלה ייפגם. זה נקרא שהוא מייחד לו מקום. זה מוקצה מחמת חיסרון כיס. מוקצה כזה יותר חמור ממוקצה של כלי שמלאכתו לאיסור. סתם כלי שמלאכתו לאיסור, מותר להשתמש בו לצורך גופו. אבל כלי שהוא מייחד לו מקום שהוא מוקצה מחמת חיסרון כיס, כמו השיחה, זיירה ומזוירה, זה הכלים של הצבאי, אסור להשתמש בהם, אפילו לצורך גופו. אז אותו דבר האלי הזה, מקפידים להשתמש בו רק לצרכים מיוחדים, לא לכל דבר משתמשים בו. אז לכן הוא מוקצה מחמת חיסרון כיס. איתמה, אותו קורנס שדיברנו עליו במשנה, רבי ברבי אמר רבי יוחנן, מדובר אפילו בקורנס של זהבים שנינו. אנשים שדופקים זהב, אז אפילו שצריכים לשמור על הקורנס שהוא יהיה עדין ולא יהיו בו פגימות, אבל כיוון שהוא יכול לדפוק עם הקורנס על הסדן ועל ידי זה הוא מחליק את הקורנס, אז הוא לא כל כך מקפיד, אז מותר לפצוע בו אגוזים. רב שמן ברבי אמר, קורנס של בסמים שנינו, שהם דופקים עם זה על הבוסם, על הצמחים, להוציא ריח. מן דאמר, דבסמים, כל שכן שמותר להשתמש עם קורנס של זהבים. אבל מן דאמר שמדובר בקורנס של זהבים, בקורנס של בסמים אסור. למה? קפיד עליי. הוא מקפיד שלא יהיה בהם איזה מייסות, איזה לכלוך, או ריח לא טוב. אז לכן הוא לא משתמש בזה לשום דבר אחר. לכן אסור לפצוע באיזה אגוזים. למדנו במשנה ואת הקוש ואת הקרקר, אפשר לקחת אותו, לדחוף בו, הוא רוצה לנות אותו באיזה טוטים ולאכול אותם, יכול. תנו רבנה, עכשיו הקטע הזה זה יסוד בהלכות טלטול מן הצד. פגע זה טעינה שעוד לא הבשילה כל צורכה. מה עושים איתה? תומנים אותה בתבן, ועל ידי זה היא גומרת להבשיל. פגש שתמנה בתבן, וחררה שתמנה בגחלים. הגחלים עכשיו מחובים. אין בעיה של מבעיר, אבל יש בעיה של מוקצה. אז כך, אם מגולה מקצתה, אם הפגע והחררה מגולים קצת, אז הוא תופס אותה ומוציא אותה, מותר לטלטלה. ואם לאו, אסור לטלטלה. רבי אליעזר בן תדאי אומר, אפילו אם היא מכוסה כולה, תוכבין בקוש או בקרקר, הוא ייקח איזה קוש, איזה קרקר, איזה קסם ארוך כזה, שפוד, ינעץ אותו בתאינה וישלוף אותה החוצה. והן מנערות מאליהן את התבן ואת הגחלים. עוד מעט נראה מה ההגדרה של המחלוקת. אמר רב נחמן הלכה כרבי אליעזר בן תדאי. אם פוסק כמוהו יוצא מכאן, למאמרי דכסבר רב נחמן, טלטול מן הצד. הרי פה הוא לא מטלטל ישירות את התבן ואת הגחלים, אלא הוא נועץ את הקרקר בתאינה ומושך את התאינה. הוא סובר שלוש מי טלטול. ואמר רב נחמן, היי פוגלה. פוגלה זה צנון. הצנון, החלק העליון שלו הוא רחב, ולמטה הוא צר. אם הוא מונח באדמה בצורה כזאת מלמעלה למטה, אז יוצא שכשהוא ישלוף את הצנון לא יזוז שום דבר מהאפר. שרי, מותר. מותר לשלוף אותו. אבל אם הצנון נמצא בצורה הפוכה מלמטה למעלה, החלק התחתון שלו, הצר יותר, נמצא למעלה. נמצא שאם הוא ימשוך את הצנון מהחלק הצר, אז הוא מזיז את האפר שמכסה את הצנון. אסור. למה אסור? הרי זה טלטול מן הצד. זה כמו המקרה של רבי אלעזר בן תדאי, שמותר לנעוץ קיסם ולשלוף. אומרת הגמרא, הדר בי רב נחמן מהי. רב נחמן חזר בו ממה שהוא אמר שאסור להוציא את עצמו, ובעצם יהיה מותר להוציא את עצמו, בין אם יהיה מונח עם החלק הרחב למעלה, בין אם החלק הצר למעלה. למה? כי הוא סובו כמו רבי אליעזר בן תדאי. עכשיו, כאן בגמרא צריך להבין, יש פה קושיה מאוד גדולה. הרי גם תנא קמא שחולק על רבי אליעזר בן תדאי, הוא מודה שאם הפגע קצת בולטת החוצה, מותר למשוך אותה, אפילו שיזוז התבן. אז למה את הצנון, רב נחמן בהתחלה שסבר כמו תנא קמא, אסר למשוך אותו אם הוא מונח בצורה הפוכה מלמטה למעלה? למה לא? אפילו שכשהוא מושך את הצנון, האפר יזוז. מה זה שונה מהטעינה שתמונה בטבע? אז מביאים בשם רב עקיבא היגר, שההבדל הוא כך. בעצם תנא קמא סובר שטלטול מן הצד אסור, ולכן אסור לנעוץ את הקוש או את הקרקר בטעינה ולמשוך אותה. זה טלטול מן הצד. אבל באופן כזה שהטעינה קצת בולטת החוצה, מותר. למה מותר? זאת אומרת ככה, תבן וגחלים זה חומרים כאלה שהם נשמטים מיד, הם מיד נופלים. איך שהוא מושך את הטעינה או את החררה, התבן או הגחלים ייפלו מיד. אז אפילו לא נחשב טלטול מן הצד. לעומת זה, בצנון שדבוק עליו אפר, אפילו שהוא מושך את הצנון, האפר עוד נשאר בצנון. רק כשהוא מנער אותו בחוזק קצת, אז האפר נופל. זה נקרא טלטול מן הצד. ולדעת תנא קמא טלטול מן הצד אסור, לדעת רב אלעזר בן תדאי, וכך גם פוסק רב נחמן להלכה, טלטול מן הצד מותר. מחט של יד ניטול בה את הקוץ. שלח לי רבה ברי רבה ברי דרבה לרב יוסף. ילמדנו רבנו. מחט שניטל חררה. המקום של החור, להשחיל את החוט בראש המחט נשבר. או הוקצה, השפיץ של המחט נשבר. מהו? מה הדין של מחט כזאת בשבת? האם היא מוקצה או לא? אמר לי, תניטוע, מחט של יד ליטול בה את הקוץ. היא ראויה לשלוף איתה את הקוץ שננעץ בבשר. וכי מה אכפת לי לקוץ בין נקובה לבין שאין נקובה? גם מחט שאין לה חור למעלה, אפשר לשלוף איתה קוץ. אז אם כן, זה עדיין יש לזה שם של כלי. אית ואי. מחט שניטל חררה או הוקצה טהורה בהלכות תומה. כלי מקבל תומה. פקע ממנו שם כלי, לא מקבל תומה. אז אם כן, מחט שניטל חררה או הוקצה טהורה, סימן שזה לא כלי. אז לכאורה, אותו דבר בהלכות שבת, זה כבר לא כלי וזה יהיה מוקצה. אמר אביי, תומאה, השבת קרמית. אתה עושה קושייה מלכות תומאה ללכות שבת? אין קשר. תומאה, כלי מעשה בעינה. צריכים כלי נכבד, כלי מעשה. אבל לעניין שבת, האם הוא מוקצה או לא? מי דחזי בעינה? והענה מחזי על מי שקלה בקות. אם זה ראוי עדיין לאיזשהו שימוש, אפילו שהוא לא כלי מעשה, אז הוא לא מוקצה. כך תרצה ביי. אמר רבה, מן דקמותיב? שפיר כמותיב. הקושייה טובה, התירוץ לא טוב, חולק על התירוץ של הביי. למה? מי זה לעניין תומה? לאו מנהו? אם להלכות תומה זה כבר לא נחשב כלי ופוקע ממנו התומה, לעניין שבת נם אליו מנהו והוא כבר יהיה מוקצה. אז הקושייה קושייה. תוסות מדגיש עכשיו שלא נחשוב שרוב הסובר שמקבילים לגמרי את שבת להלכות תומה. תוספות אומר, כלי של עניין טומאה, אפילו אם הוא ייחד אותו לכלי, לא יחול עליו שם כלי, הוא מוקצה לעניין שבת. אבל יכול להיות כלים שבאמת הם לא, אין להם טומאה, כיוון שהוא עוד לא ייחד אותם לכלי. למשל שברי כלים, אם הוא לא ייחד אותם להשתמש בהם, הם לא טמאים. אבל ברגע, כיוון שברגע שהוא ייחד, אז הם יהיו טמאים, כלים כאלה, זאת אומרת, הם יקבלו טומאה, כלים כאלה, גם בהלכות שבת, הם לא נחשבים מוקצה. טוב, מיטווה, מחט, בין נקובה בין שאין נקובה, מותר לטלטלה בשבת? ולא אמרו נקובה, אלא לעניין טומאה בלבד. מה אתה רואה כאן? ברייתא מפורשת, שאומרת שאפילו שלענייני שבת, זה לא יהיה מוקצה, זאת אומרת, זה נחשב כלי, לעניין טומאה, זה לא יקבל טומאה. זה לא נחשב כלי. מחלקים בין שבת לטומאה. אז קשה על רובה, תרגמה הבעיה, אליבא דרובה, בגולמי עסקינן, זיבנין דמלים לחליו, ומשווה להו מנה. מה הפירוש? תרץ הבעיה לפי שיטתו של רובה, שלא יהיה קשה עליו. הוא אומר ככה, יש הבדל בין מחט שהייתה שלמה, היה בה חוד והיה לה ראש עם נקב ונשבר, שאז מה עושים? זורקים את זה ישר לפח, לבין מחט גולמית. זאת אומרת, הוא לקח ברזל, גולם, ועשה ממנו מחט, ועוד לא הספיק לנקוב בראשו נקב. אז אפילו שהוא לא נקב בו נקב, ולעניין טומאה זה עוד לא טמא, אבל הלכות שבת זה ראוי, זה נחשב כלי, זה לא מוקצה. למה? כי כיוון שזה דבר שעתיד להיעשות ממנו כלי, זה לא מוקצה. אפילו שלהלכות טומאה זה עוד לא מקבל טומאה, כי אין בנקף. אז נקרא עוד פעם, תרגם הבעיה לי בדרוב, בגולמי הסקינה, בגולם, שאז מה? זימנין דמימלך עליי, הוא מש ולהו מנה. אז לכן, לעניין שבת, זה לא מוקצה. אבל איך את דניתה על חררה? או הוקצה, אדם זורקה לבין גרוטאות. דין הבא, עשו בינוקה. תינוק שצריכים לסדר לו את האיברים, שיעמדו במקומה, אז הייתה להם שיטה לעטוף אותו עם איזה בגד, ועל ידי העיטוף הזה, האיברים מסתדרים. רב נחמן אסר ורב ששת שרי. עכשיו צריך לדעת שרב נחמן לעיל אומר מפורש בדף סמחווה ומודבט שליפוף ינוקה בשבת מותר. זאת אומרת מותר לסדר את האיברים של התינוק שנולד בשבת. אז למה פה הוא עושר? אז רשי עונה וגם תוספות מביא את זה כאן שיש הבדל. אם הוא עושה את זה בידיים מותר, אבל אם הוא עושה את זה עם בגד אז זה עשו. למה זה עשו? אומר רשי, הוא דומה למתקן. ורב ששת מתיר. אמר רב נחמה, מינו אמין אלו, מאיפה אני לומד את הדין הזה שזה עשו? דתנן, המשנה לקמן, אין עושים אפיקטוויזין בשבת. אדם בריא, שאכל סעודה, הוא סווע. עכשיו הביאו לו עוד מנה, ורוצה לאכול מנה נוספת. לא יכול להתגבר על תאוות האכילה שלו, אז הוא הולך ולוקח איזה משקה שגורם לו להקיא, מקיא את האוכל ואז יוכל לאכול מנה חדשה. זה נקרא אפיקטיביזין. אסור לעשות את זה בשבת. למה? כיוון שזה נראה כאילו שהוא מתקן את הגוף שלו, שיהיה ראוי עוד פעם לאכילה. אז אם כן, רואים מכאן שאסור לתקן את הגוף, אז אותו דבר אסור לתקן את האיברים. תוספות אומר שהראיה היא מהמשך המשנה. כתוב שם, אין עושים אפיקטוויזין בשבת, ואין מעצבין את הקטן. אסור לסדר לו את האיברים. רב ששת אמר לו, אין משם ראיה. התם לבורכי. זה לא נורמלי שבן אדם גורם לעצמו להקי. הכה ורכי. הדרך שתינוק שנולד והאיברים שלו לא מסודרים, מסדרים אותה. זה כמו אדם רעב, מותר לו לאכול, אנחנו לא אומרים זה מתקן, כמו שכך הדרך. אמר רב שיש לתמה המקור שלי, מנועם הנה לה שמותר. לתנן. מחת של יד, אפשר להשתמש איתה, ליטול בה את הקוץ. איך מותר להוציא קוץ מהגוף בשבת? הרי זה נראה שהוא מתקן את הגוף. סימן שזה מותר. רב נחמן, יש הבדל. הטעם, הקוץ הזאת בבשר פקיד. היא כביכול לא מחוברת בגוף, אלא פשוט כאילו מופקדת שם ונתונה שם. אבל האחר, האיברים של הגוף, זה לא פקיד, זה עצמו הגוף. אז זה דומה לאחד שמתקן את הגוף. קנה של זיתים. זיתים, לאחר שהיו מוסקים אותם, היה צובר אותם בערימה, והשמן שלהם, שלא הספיק לזוב בבית הבד, הוא מתאסף בפנים. ועל ידי שזה ערימה שלמה, נוח לשמן לצאת. עכשיו, מדי פעם הוא צריך להפוך את הזיתים, לבדוק אם כבר כמרו כל צורכן. טוב, איך הוא הופך את הזיתים? הוא מכניס שם קנה כזה, עץ קנה כזה, ועל ידי זה הוא הופך את הזיתים. עכשיו, איך גודל, איך נראה קנה? קנה כמו ששמים בסכך, קנה סוף. יש לו, הוא גודל, ויש לו באמצע כל מיני קשרים, שמבחוץ זה נראה כמו בליטה, ואם תסתכל בתוך הקנה בפנים, תראה שהוא לא חלול מקצה לקצה, אלא במקומות כנגד הקשרים האלה מבחוץ, הוא סתום מבפנים. אז קנה של זיתים, אם יש קשר בראשו, קשר הזה שמבחוץ זה נראה כאילו עשו איזה קשר בתוך הקנה, כאילו קשרו אותו, ומבפנים הוא סתום, מקבל תומה. ואם לאו, אין לו קשר כזה, אין מקבל תומה. עוד מעט בגמרא נראה למה. בין כך ובין כך, הוא לא מוקצה, ניטל בשבת. שאתה אמרה, למה הוא מקבל תומה? המי פשוטי כלי עצו, אין לו בית קיבול. ופשוטי כלי עצו, נא מקבלים תומה. למה הם לא מקבלים תומה? דום יד עסק בעינה. סק הוא מקבל, יש לו בית קיבול. אז כלי עץ, כתוב אותו על יד סק, אז אם הוא לא מקבל קיבול, אין לו קיבולת, הוא לא יכול לקבל תומה. תנא משמעי דרבי נחמיה, בשעה שמהפך בזיתים הופכו ורואה בו. כיוון שיש בראשו קשר, אז זה כאילו סותם קצת את אמצע הקנה. אז שהוא נועץ את הקנה בערימה של הזיתים והופך, אחר כך כשהוא שולף אותו החוצה, הוא בודק אם נצבר קצת שמן בראש הקנה. זה מלמד אותו את המצב של הזיתים. אם כן נמצא שקנה שיש לו קשר בראשו, הוא ראוי לקבל קצת שמן, לכן הוא בית קיבול. אבל אם אין לו קשר, אז הוא חלול לגמרי מצד לצד, אז הוא לא ראוי לבית קיבול, אז הוא לא מקבל תומה. משנה הבא, רב יויסי אומר, כל הכלים ניטלים. כל הכלים, הכוונה זה בא לרבות, אפילו כלים גדולים מותר לטלטל אותם בשבת, חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרשה. מסר זה מסור גדול, ואותו דבר יתד של מחרשה, זה היתד הזה שנועצים אותו בקרקע וככה חורשים, אותם אסור לטלטל. למה? כיוון שאדם מקפיד עליהם, זה מה שאמרנו שנקרא מוקצה מחמת חיסרון כיס. זה אסור לטלטל אותו אפילו לצורך גופו, אפילו הוא צריך לעשות איתו איזה מלאכה של אתר, עשו. אמר רב נחמן, היי אוכלה דקצרי. אוכלה דקצרי, אומר רשי, זה כלי שעשוי מנחושת, שהוא כמו נפה, יש בו הרבה הרבה חורים, ואלה שעושים כביסה, מזלפים בו את המים מעל הכביסה. או מזלפים את המים החוצה, כביסה, המים הסתננו מהכביסה. פירוש שני, אומר רשי, ששמים את הבגדים מעליו, ומתחת, מתחת לכלי, שמים, מדליקים אש עם בסמים, וככה הריח הטוב נקלט בבגדים. אז אוכלה דקצרי, יש לו דין כמו יתד של מחרשה דמיה. הוא נחשב גם כן מוקצה מחמת חיסרון כיס. אמר רבי, חרבה דאושחפה, חרבה זה החרב של הרצענים, סכין מיוחדת שהייתה להם. ואותו דבר סכינה דאשכבתא. הסכינים, סכין של הקצבים, שמפשיטים איתו את הבהמה, ומקצבים איתו את הבשר. וכן חצינה דנגרי, הגרזן של הנגרים, כל הכלים האלה אנשים מקפידים עליהם, אז זה מוקצה מחמת חיסרון כיס, ויש להם דין כהתר של מחרישת דם. תנו רבנן בראשונה היו אומרים שלושה כלים ניטלים בשבת. מה זה בראשונה? עוד מעט בהמשך העמוד יראה דבר מאוד מעניין. בעצם דין מוקצה זה דין קדום מאוד. מצינו בגמרא לעיל שכבר בזמן שדוד המלך נפטר, שלמה בא לשאול האם מותר להזיז את הנפטר או לא. זאת אומרת כבר אז היה דיני מוקצה. אבל מה? בזמן הגלות של בית ראשון, אלה שהיו גרים כאן בארץ, שבאו קצת אחר כך, היו עמי ארצות גמורים, והרבה הלכות השתכחו מהם, עד כדי כך שהם הלכו ונשאו נשים נוכריות. כשעלה עזרא הסופר, ונחמיה בן חקליה באו מבבל, אז היו צריכים להחזיר את להעמיד את הדת על תילה. אז מסופר שם שעזרא דיבר איתם והם הלכו וגירשו את כל הנשים הנוכריות. אבל עוד דבר היה שם. הגמרא תגיד, ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת. היו דורכים סוחטים ענבים בשבת. ומביאים הערימות, עושים טלטול מרשות לרשות. זה היה, לא ידעו את האיסור. אז כדי להכניס להם את התוקף של איסור טלטול, הוצאה מרשות לרשות בשבת, גזרו עליהם מוקצה בצורה חריפה מאוד. שמה? אסור לטלטל שום דבר בשבת. חוץ מכמה דברים בודדים שאנחנו כבר נראה. זאת אומרת, יש כאן עוד דבר שכתוב כאן. שאיסור מוקצה הוא בא גזירה משום איסור הוצאה מרשות לרשות. אז ככה. אחר כך התירו, כשהם התרגלו באיסור, אז התירו להם עוד צד ועוד צד בכמה שלבים, כפי שנראה בגמרא. תנו רבנן בראשונה, מה זה בראשונה? בזמן נחמיה בן חלקליה. היו אומרים, שלושה כלים ניטלים בשבת. רק שלושת הכלים האלה. איזה? מקצוע של דבלה, סכין כזה שחותכים איתו גוש של תאנים, שחייבים סכין לחתוך אותו. וזוהמה לסטרן של גדירה, כף כזאת מיוחדת, שהיו מוציאים איתה את הלכלוך של הגדירה, את הזוהמה של הגדירה. וסכין קטנה שעל גבי שולחן, סכין שחותכים איתה לחם ובשר ואוכל. רק את שלושת הכלים האלה התירו לטלטל בשבת, לגוע ולהשתמש איתם בשבת. למה? כי רק שלושת הכלים האלה היו כלים הכי שימושיים שיש. אומר תוספות, אל תחשוב שרק את שלושת הכלים האלה, אלא כל הכלים שהם בני קיבול, צלחות, כוסות, קערות, ודאי היה מותר. הכלי השימוש שאין להם בית קיבול, כולם אסרו חוץ משלושתם. מקצוע של דבילה, הקף של הסיר והסכין השימושית שמשתמשים איתה על השולחן. התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו עד שאמרו כל הכלים ניטלים בשבת חוץ מהמסר הגדול ויתד של מחרשה. רואים כאן בברייתא שיש כאן ארבע שלבים של היתר. התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו עד שאמרו עוד היתר. אז יש לנו ארבע שלבים של היתר. מה הם השלבים האלה? מה התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו? נחלקו בזה אביי ורוב. אמר אביי, התירו דבר שמלאכתו להיתר. מתחלה באו והתירו כל הכלים שמיוחדים למלאכת היתר רק לצורך גופו. אם אתה צריך לעשות איתם מלאכה של היתר. אבל לצורך מקומו, אתה צריך את המקום, עשו, לא התירו. אחר כך שלב שני חזרו והתירו דבר שמלאכתו להיתר גם לצורך מקומו. אם יש לך איזה משהו ואתה רוצה לפנות אותו שיהיה לך מקום, מותר. אבל לטלטל דבר של היתר מחמה לצל, אתה מפחד שזה יתקלקל בשמש, לא יתירו. ואחר כך חזרו ויתירו גם דבר שמלאכתו לאיסור, רק לצורך גופו. לעשות איתו מלאכה, כמו קרדום של נפחים לפצע אגוזים. אבל לצורך מקומו לא. ועדיין, כל מה שהתירו לטלטל רק כלים כאלה, שהם קטנים, אפשר לטלטל אותם בידו אחת? בידו אחת אין, אבל כלים כאלה שצריכים שתי ידיים בשביל לטלטל אותם, לא. עד שאמרו בשלב הרביעי, כל הכלים ניטלים בשבת, ואפילו בשתי ידיים. סיכום, אחרי כל ארבעת השלבים, מה מותר? מותר לטלטל כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו ומקומו, וכלי שמלאכתו לאיסור, רק לצורך גופו, אבל לא לצורך מקומו. אמר לי רבה, מכדה, וההיתר הראשון, מה כתוב? התירו קטני. אז כשהתירו, מה ההבדל? מה לי לצורך גופו? מה לי לצורך מקומו? למה היו צריכים שתי שלבים בשביל זה? אלא מה רובה. בשלב הראשון התירו דבר שמלאכתו להיתר בין לצורך גופו, בין לצורך מקומו. אבל מחמה לצל לא התירו. וחזרו והתירו אפילו מחמה לצל. מה הכוונה? יש לך כלי בשמש, אתה מפחד שהוא יתקלקל, מותר להזיז אותו לצל. אבל רק כלי שמלאכתו להיתר. וחזרו והתירו דבר שמלאכתו לאיסור, גם לצורך גופו וגם לצורך מקומו. לצורך גופו, לצורך מקומו, אין. מחמה לצל לא התירו. ועדיין, כל מה שהתירו רק כלים כאלה שיכול לשאת אותם אדם אחד. באדם אחד אין, בשני בני אדם לא. עד שאמרו, כל הכלים ניטלים בשבת, אפילו בשני בני אדם. זאת אומרת, לפי רובה יוצא. של שורה תחתונה, כלי שמלאכתו להיתר מותר לטלטל אותו, אפילו מחמה לצל. כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך גופו ומקומו. לא כמו אביי שאסר לטלטל לצורך מקומו. אבל מחמה לצל, לא. עוד דבר שיש פה שינוי בין אביי לרובה. אביי אמר שיתירו דווקא בשני ידיים. אבל דבר שצריכים שני אנשים, לא יתירו. לפי רובה יתירו אפילו כלי גדול, שצריכים בשבילו מסע של כמה, של שני אנשים. כך אומרים כאן הרשב"א והריטב"א, שזה גם כן הבדל בין אביי לרובה. אית ואביי. מה אתה אומר? שכלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו גם לצורך גופו, וגם לצורך מקומו. מדוחה, אם יש בה שום, אותו ברייתא שהבאנו בעמוד הקודם, אם יש בה שום, היא תפלה על השום, מטלטלים אותה. ואם לא, ואין מטלטלים אותה. ואביי הבין שאסור לטלטל אותה אפילו לצורך מקומה. למרות שלצורך גופה, אביי עצמו סובר שמותר. אז כאילו, לפי אביי אפשר להגיד, מה זה אין מטלטלים אותה? לצורך מקומה. לצורך גופה, כן מטלטלים. אבל לשיטתך, אז מה נסביר? אין מטלטלים. אז הוא ענה לו, אחא, במה הסכינה? מחמה לצל. מה הכוונה אין מטלטלים? אין מטלטלים אותה סתם, בגלל השמש. אבל לצורך גופה ולצורך מקומה מותר. היתווה. ושווים מבית שמאי ובית הלל, שאם כבר קיצב בשר, קיצב עליו בשר, על העלי הזה, שאסור לטלטלו, אז מה זה אסור? בשלם אלה שיטת הבעיה, אפשר להגיד אסור לטלטלו לצורך מקומו? אבל לשיטת רובה, שגם לצורך מקומו מותר, מה זה אסור? אז הוא עלה, לא הכי נעמי, אסור מחמה לצל. זה הכוונה. טוב, אמר רב חנינה, מה שאמרנו בראשונה, מה זה בראשונה? בימי נחמיה בן חקליה נשנית משנה זו דכתיב בנחמיה. בימים ההם ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת ומביאים הערמות. אמר רבי אלעזר, קנים, המשניות שנביא כבר, המשנה של קנים, והמשנה של מקלות, והמשנה של גלוסטרה, ושל מדוחה, כל ארבעת הברייתות האלה, כולם קודם התרת כלים נשנו. למדו אותם, הם נשנו, בזמן שהיה אסור לטלטל את הכלים. בזמן הגזרה שגזרו רק שלוש כלים מותר לטלטל. מה זה? קנין דתנה, משנה במנחות. כשהיו מסדרים את לחם הפנים על השולחן, היו מסדרים אותו שישה לחמים, אחד על השני, ועוד שישה לחמים אחד על השני. אבל כדי שלא יתאפש הלחם, לחם שומד אחד על השני יכול להתאפש. בפרט שהוא חם, אז היו שמים כמו חצאי קנים כאלה בין לחם ללחם, כדי שיכנס אוויר. אז כתוב ככה, לא סידור הקנים ולא נתינתן דוחה את השבת. את הלחם היו מחליפים בשבת. אז אם כן, ביום שישי היה נכנס הכהן, מוציא את הקנים שבין הלחמים. ואז בשבת נכנסים, מוציאים את הלחם, ושמים לחם חדש, ולא שמים בו בין לחם ללחם חצאי קנים כאלה, אלא ממתינים למוצאי שבת. זאת אומרת שהיה אסור לטלטל קנים בשבת. למה? אז אמר רבי אלעזר, המשנה הזאת נשנית בזמן שגזרו לא לטלטל שום כלי, הכל מוקצה. המשנה הבאה, משנה של מקלות, דתנן, זה משנה בפסחים. איך מפשיטים כבש? תולים אותו על הרגליים ומפשיטים את האור כלפי מטה. מקלות, דקין, חלקין היו שם, בעזרה. הוא מניח על כתפו ועל כתף חברו, כיוון שהיה עומס, היו הרבה פסחים בערב פסח. אז היה לוקח מקל, שם על הכתף, על הכתף של החבר, וביחד תופסים, תולה ומפשיט. רבי אלעזר אומר, י"ד, כוונה 14 בניסן שחל להיות בשבת, לא משתמשים עם המקל. אז מה עושים? מניח ידו על כתף חברו ויד חברו על כתפו, ותולים את הכבש על הידיים ומפשיט. זאת אומרת, לא משתמשים עם המקלות. למה לא? בזמן משנה ראשונה, בראשונה זה היה המשנה הזו. גלוסטרה, תתנה, זה משנה במסכת כלים. נגר שיש בראשו גלוסטרה, נגר זה מפתח שיש לו גולה בראש, שאפשר להשתמש עם זה כמו מכתשת. רבי שואה אומר, אפילו שזה ראוי, שומטה מן פתח זה, הוא רוצה לקחת את זה מהדלת הזאת, להשתמש לפתוח את הדלת השנייה, ותולה בחברו בשבת. שומט את זה על ידי שהוא גורר את זה על הרצפה, לא בידיים, ולאט לאט ישים את זה בדלת השנייה ויפתח. אתה רואה שדבר שהוא מלאכתו להתר, לא התירו לטלטל אותו אפילו לצורך גופו. הוא גם כן בא לפתוח דלת אחרת, זה מלאכה של התר. למה אסרו? בגלל שבזמן משנה ראשונה נשתת משנה זו. רבי טרפון אומר, לא, הרי הוא ככל הכלים, הרי הוא כמו כוסות וכערות, שגם בזמן הגזירה היה מותר לטלטל אותה. הוא מטלטל בחצר. ברית השלישית, רביעית, מדוחה, עוד אמרה, מה שאמרנו, שאסרו לטלטל את המדוחה אם אין בשום. אז זה ארבע, הברייתות, שלוש משניות וברייתה אחת, ארבעת השמועות האלה. אמר אבא, מי אמר לך שזה נאמר בזמן משנה ראשונה? לא, לא חייבים לומר ככה. דילמה לעולם הם הלכה לאחר התרת כלים נשנו. אז אם כן, קנים טיים אמאי, למה בכלל צריך לשים קנים בלחם הפנים? משום איפושה, שלא ייכנס עובש. והי פורטה, בחצי יום, מיד שהחליפו את הלחם עד הערב, לא מייפש. אין חשש של איפוש. אז לכן, למה להתיר לטלטל סתם קנים? מקלות, גם כן, למה להתיר? יש פתרון עם הידיים. אפשר, כרבי אלעזר. גלוסטרה, למה לא התירו? למה רבי שואה לא התיר להוציא ביד? כי זה דיון אחר. כדרבי ינאי, דאמר רבי ינאי. שם מדובר במפתח שנעוץ בדלת מבחוץ, ובחצר שאינה מעורבת עסקינה. יש לנו הלכה. כמה בתים שפתוחים לחצר, והחצר לא מעורבת, לא עשו עירובי חצרות. עשו לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. ואותו דבר, לא מבית לבית. אבל כלים של החצר, מותר לטלטל בחצר. אז אם כן, רב יהושע סבר, תוך הפתח, מפתח שהוא נעוץ בפתח, דינו כלפנים דמי. אז יש לו דין של מפתח של הבית. אז אם הוא בא להעביר אותו לבית אחר, נמצא שהוא מטלטל מנה דבתים בחצר, לכן עשו. אין עירוב חצרות כאן. אבל רבי טרפון סבר, תוך הפתח יש לו דין כלחוץ. אז אם כן זה נחשב כלי שהוא משמש בחצר. אז אם כן, מנה דחצר בחצר, מותר לטלטל. אז אם אלה זה לא קשור בכלל להלכות מוקצה, זה עניין של טלטון. מדוחה, רב נחמיה היא, שאומר במשנה הבאה, שאסור לטלטל כלי אלא לצורך דבר המיוחד לו. תשמיש המיוחד לו. עד כאן קוף חב ג'.